תמיד דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ז עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, תנא נתן. מספרים שהיה פעם איזה שומר שרץ בבהלה לתוך הארמון של המלוכה, נכנס לתוך החדר של המלך, ולתדמתו הוא רואה שם נחש בדרך להקיש את המלך ולהרוג אותו. הלך מהר, הרג את הנחש. בתוך המאומה המלך התעורר והוא רואה את השומר נמצא פה בפנים. אומר לו, למה נכנסת? הוא אומר, אני פתאום חולם שנחש בא חלילה להקיש את המלך, באתי מהר להרוג אותו. הוא אומר לו המלך, תודה רבה, כל הכבוד, ונדבר עוד. מחרת קבל אליו מכתב הביתה השומר, מכתב מהמלך. לכבוד השומר היקר, רציתי להעניק לך מתנה גדולה ביותר על זה שהצלת את חיי, אבל בנוסף רציתי להתקן אותך שאתה מפוטר מהעבודה. הוא היה ממש עמום. כשבאו לתת לו את המתנה מהיד של המלך, הוא שואל את המלך, אדוני המלך, אבל למה אני מפוטר? הוא אומר לו, הצלת את החיים שלי, מגיע לך מתנה, אבל איך אתה חלמת? שומר? בזמן שהוא שומר הוא יכול לחלום חלומות? הוא יכול לישון? אז זאת אומרת, אתה עשית לי באמת חסד גדול, הצלת את חיי, מגיע לך פרס, אבל להיות שומר אתה לא יכול. אם אתה נרדם באמצע השמירה וחולם חלומות, אתה לא יכול להיות שומר. המוסר השכל כמובן זה שאדם צריך לדעת את התפקיד שלו, ולא לרוץ אחרי כל מיני מצוות נוצצות בדרך. לפעמים אדם צריך בשיעור תורה למשל, עכשיו אני עוסק בתורה, התפקיד שלי כרגע זה לקבוע עתים לתורה. ואם יש איזו מצווה גדולה, מצווה חשובה, זה טוב מאוד, זה חשוב מאוד, אבל עכשיו אני עוסק בתורה, זה התפקיד שלי. ואם זה אדם שהתפקיד שלו זה מה שהשם זימן לידיו, צריך להתמקד בתפקיד, באותו זמן, דבר שבו הוא צריך לעסוק באותו זמן, לא למעול בתפקיד. אבל כמובן שהגמרא שלנו פה, אנחנו מביאים משנה על השומרים שהשגיחו עליהם שלא ירדמו באמצע השמירה. הרי בבית המקדש היו עומדים שומרים ביום ובלילה. אומרת המשנה תננתם, המשנה אומרת מסכת מידות. איש הר הבית, השר שהיה ממונה על כל הצרכים של הר הבית, היה מחזר במשך הלילה ובודק על כל משמר ומשמר מהשומרים של העזרה, אם הם ערים או שהם ישנים על משמרתם. ואבוקות דולקות לפניו. היו אבוקות של אש דולקות לפניו, כדי שהוא יראה את הדרך, שהוא יתקע בכל מיני חפצים ויפול. וכל משמר שאינו עומד בפניו, הוא אומר לו, איש הר הבית, שלום עליך. היה ניכר בו שהוא ישן. מה עושים? הממונה היה חובתו במקלו. ויותר מזה, רשות היה לו לממונה לשרוף את כסותו, את הבגד של אותו שומר, אם הוא רואה שהוא ישן מחמת פשיעה. והם אותם השומרים אומרים, מה כל בעזרה? למה פתאום אנחנו שומעים פה איזה חוותה, שורפים פה בגד, מה זה? כל בן לוי לוקה, ובגדיו נשרפים, אתה יודע למה? שישן לו על המשמר, וזה היה תזכורת טובה, לא לנהוג כמותו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת מצאו לא סתם בן אדם, את אחי אמי, מסתבר שהוא היה אדם חשוב, והוא היה ישן על משמרתו. מי שישן ביום, אומרים שבטח הוא היה ער כל הלילה ולמד. פה הוא כנראה היה ער כל הבוקר ולמד, הוא ישן על משמרתו בלילה, שרפו את כסותו, אין חוכמות, אין מסו פנים. אמר רבי חייא בר אבא, כמעט רבי יוחנן בהמתנית אמר אחי, כי רבי יוחנן למד את המשנה הזאת, הוא היה מתפעל והוא היה אומר, אשריהם לראשונים, תראה מה זה, על איזה דברים דקים הם עשו דין, שאפילו על אונס שינה עושים להם דין. שלא על אונס שינה, דבר שנעשה מתוך פשיעה, על אחת כמה וכמה שהם היו עושים על זה דין וחשבון, בשביל להישאר להיות נקיים. תניא רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם להתנהג בדרך הזאת? יואב את התוכחות. כשאנשים מוכיחים אותו על מעשים לא טובים שהוא עושה, שיואב את התוכחות האלה. למה? שכל זמן שתוכחות בעולם, כל זמן שיש מי שיוכיח אותו על מעשה לא טוב שהוא עושה, נחת רוח באה לעולם, וטובה וברכה באין לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם, שנאמר, ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב, כשאדם מקבל תוכחה, זה הכוונה למוכיחים, ינעם לו, וברכת טוב ונחת רוח באה לכל העולם, והרעה מסתלקת מן העולם. יש אומרים, שהדרך הישרה שיבחר לו האדם להתנהג בה, שיחזיק באמונה יתרה, המסע והמתן שלו עם אנשים יהיה באמת וביושר. שלא ירמה אנשים. שנאמר, עיניי, הקדוש ברוך אומר, העיניים שלי, בנאמני ארץ, אלה שבארץ שהם נאמנים, ישרים, במסע ומתן, לשבת עמדי, איתם אני יושב. וגומר, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, לא בשביל להתגדל, לא בשביל להתגאות על חברו, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, זוכה להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מוכיח אדם אחריי, מוכיח אדם אחריי, מי שמוכיח אנשים הוא יהיה איתי. ולא עוד, לא רק שהוא זוכה להיות מחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אלא שמושכין עליו חוט של חסד, מקבל חן בעיני הבריות, שנאמר, חן ימצא יותר ממחליק לשון. דרך כלל, אדם שמדבר דברים טובים תמיד והכל, כולם אוהבים אותו, מי שמוכיח, או אנשים שונאים אותו. אבל אם האדם מוכיח לשם שמיים, הוא ימצא חן יותר מאשר אלה שמדברים ומחליקים לשון. בשנה למדנו שאם מצאו נעול, יודע שיש שם האדם. בכל אופן, ההמשך של מה כתוב, מישהו רוצה לתרום את המזבח, מישהו רוצה לזכות להיות מאלה שעושים תרומת הדשן, יש לו דבר פשוט שהוא צריך לעשות. משקים מוקדם, קם מוקדם, וטובל, עד שלא יבוא הממונה שמזמין את האנשים לבוא ולעשות תרומת הדשן, ואז הוא כנראה יזכה בתרומת הדשן, לא? לא, בהמשך שם משנה כתוב, הממונה בא, אמר להם, מי שטבל יבוא ויפיס, בוא לפיס, נראה אם תזכה בפיס, בוא ונעשה גורל, נראה מי יזכה להיות זה שיהיה זה שיעשה את העבודה של תרומת הדשן. שואלת הגמרא הגוף הקשי, אני את המשנה לא מבין, המשנה סותרת את עצמה. אמרת בהתחלה, מישהו רוצה לתרום את המזבח תרומת הדשן, יש לו דבר פשוט מאוד שהוא צריך לעשות, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה, ואז הוא יזכה בתרומת הדשן. על מה לב בפייס טליה מילטה, אני מבין מפה שלא צריך לעשות את זה גורל, אלא פשוט הוא יזכה, גמרנו, קמת בבוקר מוקדם, טבלת, אתה תזכה בתרומת הדשן, והדר תענה, אחר כך המשנה אומרת, לא, אתה רוצה לזכות בתרומת הדשן, זה לא כזה פשוט, יבוא ויפייס, בוא ותהיה בגורל, ונראה אם תצא בגורל, אלמה בפייס טליה מילטה, רואים פה שזה תלוי בפייס, אם הוא יזכה או לא יזכה בתרומת הדשן, אמר רבה היה לו קשה, זה לא סותר, כאן, ברי שם, נובר קודם התקנה שתקנו חכמים לעשות פייס, וגורל מי יזכה בתרומת הדשן, וכאן בסייפה מדובר לאחר תקנה שכבר תקנו לעשות פייס וגורל מי יזכה בתרומת הדשן. דתנן המשנה אומרת במסכת יומא, בראשונה, בהתחלה נהגו שכל מי שרוצה לתרום את המזבח תרומת הדשן תורם, אנשים היה קשה להם לקום כל כך מוקדם, ולא היה בזה כל כך הרבה ביקוש, אבל בזמן שהם מרובים, אם כן היו הרבה כהנים שקמו מוקדם באותו יום, וכל אחד רוצה לתרום, היו עושים תחרות כזאת, רצים על המזבח ועולים בכבש, כל הקודם את חברו בתוך הארבע אמות של המזבח, הכבש זה היה דרך שעולים איתה לדרכה למזבח, מי שהגיע בארבע אמות של המזבח ראשון, הוא זכה בתרומת הדשן. ואם היו שניים שווים, שניים הגיעו ראשונים ביחד, לתוך הארבע אמות של המזבח, הממונה אומר להם, לכל אלה שהגיעו הראשונים, הצביעו, כל אחד שיצביע אצבע, יוציא את האצבע. עכשיו, עושים מיגול סביב אותו ממונה, הממונה לוקח את המצנפת, את המקבט של אחד מהכהנים, וממנו מתחילים לספור. עכשיו, הוא בוחר לעצמו מספר יותר גבוה מכל הכהנים שיש פה, בצורה אקראית, לא בצורה שהוא בוחר דווקא מספר מסוים, ומתחיל לספור מאותו כהן שממנו לוקח את המקבט, את המצנפת. והוא סופר את האצבעות, וכשהוא מגיע לכהן שבו המספר, נסתיים המספר, הוא זוכה בתרומת הדשן. עכשיו, בשביל הספירה, איזה אצבע הם היו מושיטים, ומה הם מוציאים? אצבע אחת או שתיים שמסמוכות אחת לשנייה. ואין מוציאים גודל במקדש. היה אסור להוציא אצבע, את האצבע של האגודל, כי חושבים שמה הוא יוציא את האצבע של האגודל ועוד אצבע אחרת. ואז הוא פשוט מאוד, בגלל שהמרחק בין האגודל, אפילו לאצבע שלידה, זה מרחק. כל שכן אצבעות אחרות. אז יראה כמו שזה שני כהנים, אולי יצפרו את זה בתור שניים. ואז אם הוא יראה שנשאר, הפייס יגמר לא אצלו לצל את זה שלידו, הוא יוציא פשוט שני אצבעות ואז הוא יזכה. לכן אין מוציאים אגודל במקדש. מעשה, שווין, שהיו שניים, היו שווין רצין ועולין בכבש. היו שניים שבתחרות רצו ביחד בשביל לזכות בתרומת הדשן, אבל הם היו אמורים להגיע ביחד. אחד ראה שהשני מגיע ביחד איתו, ודחף אחד מהם את חברו כדי להגיע יותר מהר. נשברה רגלו, שברה רגלו של אותו אחד, מול אותו כהן, מאז אותו סיפור, כשראו בית דין שהיו באים לידי סכנה, התקינו שלא היו תורמים את המזבח על ידי מי שמגיע ראשון, אלא בפייס. עושים גורל ישר בהתחלה, מי שזוכה, הוא זה שיזכה בתרומת הדשן. רבא אמר עוד תירוץ. אתה רואה במשנה מצד אחד שהוא היה קם מוקדם והיה טובל ואז הוא היה זוכה לתרומת הדשן, מצד שני אתה רואה שהיה פייס, זה לא סותר. אידי ואידי לאחר תקנה, מדובר פה בשניהם שמדובר פה שבאמת היו סוג גורל ולפי זה החליטו מי עושה תרומת הדשן. אבל והכי קטעני, כשהמשנה פותחת ואומרת, הכוונה כל מי שהוא רוצה לבוא ולפייס, מי שרוצה להשתתף בגורל, הוא היה צריך להשכים. משכים וטובל עד שלא יבוא הממונה ואז הוא יהיה מאלה שיזכו באמת אחד מהם בפייס. טוב, עשו כבר את הפייס, קבעו מי הולך לעשות תרומת הדשן, איזה כהן. אותו כהן עכשיו צריך לעשות תרומת הדשן, אבל לפני כן, נטל את המפתח. אותו הממונה לקח את המפתח של העזרה, הוא היה מונח תחת איזשהו טבלה של שיש שהיה בתוך בית המוקד. הוא פתח את הפשפש, פשפש הכוונה שער קטן שהיה בתוך השער הגדול של בית המוקד בצד של העזרה, ונכנס מבית המוקד לתוך העזרה. ואז נכנסו הכהנים שהיו בבית המוקד, כולם אחריו, לתוך העזרה, ושתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות, שתי קבוצות, אלו מהלכים באכסדרה דרך מזרח, קבוצה אחת הלכה מבית המוקד שהיה בצפון לכיוון מזרח, היה שם סככות של עמודים, סככות, עמודים ועליהם סככות, סמוך לקירות של העזרה, ושם היה כל הכלים של העבודה של בית המקדש, היו בודקים שכל הכלים נמצאים על מקומם, לא חסר כלום, הכל במקומו, ואלו מהלכים דרך, בהחסדה דרך מערב, הקבוצה השנייה התחילה ללכת מצד מערב העזרה, תחת הסככות, בשביל לראות שכל הכלים באמת נמצאים במקומם. היו בודקים והולכים, כל אחד לצד אחר, היו בודקים, עושים סיבוב סביב כל בית המקדש, עד שמגיעים שתי הקבוצות למקום אחד, למקום עושה חביתים. לשכת עושי חביתים היה בצד מזרח של העזרה, בצד שמאל של שער ניקנור. שם היו נפגשים. שהגיעו אלו ואלו ללשכת חביתין, אמרו אחד לשני שלום הכל, שלום, זאת אומרת, אמרו הכל נמצא, כל הכלים נמצאים על מקומם בשלום. העמידו עושי הכל, העמידו עושי חביתים לעשות חביתים. העמידו את הכהנים שמכינים את החביתים, מה זה חביתים? זה היה ממך, שכהן גדול היה מביא כל יום מנחת חביתין וסולת ותוך כל מה שהוא היה עושה בשביל המנחת חביתין של הכהן גדול, היו מכינים את זה מהר מאוד, מוקדם בבוקר, הגמרא תבאר שזה לא באמת היה עבודה הראשונה מנחת חביתין, רק הם התחילו להתארגן, לחמם את המים והכל, העמידו אותם כבר להתחיל לארגן את העניינים של מנחת חביתין. מי שזכה לתרום את המזבח, הוא יתרום, והם אומרים, הווה זהיר, שלא תיגע בכלי שתומעים את הדשן עד שתקדש את ידך ורגליך מן הכיור, כי אסור לעשות עבודה לפני שאתה רוחץ את ידיך ואת רגליך במים שבכיור שהיה בעזרה. והרי מחתה נתונה במקצוע, שתדע לך, המחתה, אותו כלי שבו אתה הולך לעשות תרומת הדשן, לאסוף בתוך הכלי קצת מהאפר, תדע לך איפה הוא נמצא, אתה יודע? הוא נמצא בפינה בין כבש, בין הכבש למזבח, במערבו של הכבש, בצד מערב של הכבש. שם הוא נמצא. עכשיו, הם הרי עמדו בצד מזרח, והמזבח עמד באמצע ביניהם לבין איפה שהיה אותו מחתה. אז אומרים לו, תדע לך שנמצא שם בצד, משם תיקח את זה. כשהכהן שנכנס לקחת את המחתה, נכנס, הוא נכנס לבד, אין אדם נכנס עמו. אסור שאף אחד ייכנס איתו, וגם לא נר בידו. לא היה יכול להשתמש עם נר, לא היה צריך גם נר בשביל שהאיר לו את הדרך, אלא מהלך לאור המערכה. האש הייתה למערכה, האירה לו את הדרך. לא היו רואים אותו. כשהוא היה מגיע לצד מאחורי המזבח שם, הם עמדו בצד מזרח, והמזבח היה גבוה. אז כשהוא היה בצד של המזבח, יותר לכיוון מערב, הם לא היו רואים אותו. ולא היו שומעים את קולו. הוא נכנס שם בשקט. לא עשה רעש מדי גדול. עד שהיו שומעים כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. רגע שהם שמעו פתאום את הקול של השקשוק של הגלגלת הזאת, היה מין הכיור, קודם כל הכיור, שהיה בין המזבח לבין הפתח של העזרה. הכיור ההוא היה הרי, היה בפנים מים. והכיור הוא כלי שרת. ההלכה אומרת שכלי שרת שיש בפנים, כל מה שיש בפנים, זה מתקדש. קדושת הגוף זה נקרא. זאת אומרת, זה קדושה שאמורים לעשות איתו איזשהו דבר של קדושה כבר. עכשיו, המים האלה שהיו בכיור צריכים להיות מוכנים לבוקר. אתה לא הולך לשאוב מהמעיין עוד מים בבוקר, אתה משתמש עם אותם מים שהיו בכיור. עכשיו, אם אתה תשתמש עם הכיור הזה, יהיה כל הלילה מים בתוך הכיור, הם ייפסלו בלינה, זה במשך הלילה נפסל, המים האלה ייפסלו כי הם היו בתוך כלי שרת. מה היו עושים? היו מכניסים את הכיור לתוך כזה מין מקווה שעמד באותו מקום, והיו מרימים את הכיור בבוקר. מכיוון שהמים היו מחוברים, היה השקה בין המים של הכיור לבין המים המחוברים לקרקע. המים המחוברים לקרקע כמובן לא נפסלים בלינה. המים של הכיור היה השקה איתם, אז הם גם כן לא נפסלו בלינה. עכשיו, היה אחד, חכם גדול, בן קטין קראו לו. הוא אמר, מה, אתם מרימים את הכיור, עובדים קשה, יש לי בשבילכם פטנט, רעיון טוב. נעשה כזה מין חוט, שהוא יחזיק את הכיור, וגלגל כזה, ונרים ככה את החוט, ואז הכיור יתרומם מבתוך המים. וזהו, עכשיו זה היה עושה קול. אז כשהם היו שומעים את הקול הזה, הם היו יודעים, הנה, תשמע, הוא הגיע כבר לכיור. יפה מאוד. והם אומרים, הגיע את... שהוא יכול כבר, הוא הגיע כבר לכיור. יפה מאוד. עכשיו, כשהוא הוציא את הכיור החוצה, השתמש במים שבכיור, קידש את ידיו ואת רגליו מן הכיור, כמו שכל כהן שבא לעבוד עבודה חייב לרחוץ את ידיו ואת רגליו בכיור שהיה בבית המקדש, או הכל פנים באיזשהו כלי שרת. ונטל מחתת הכסף, המקום שלה היה בין הכבש והמזבח, ועלה לראש המזבח, עולה לכבש, לראש המזבח, שם יש הרבה גחלים, הוא לוקח את הגחלים הכי שכבר מעוקלות לגמרי. מאיפה הוא לוקח את המעוקלות ביותר? חוטא את המעוקלות, אז קודם כל הוא פינה את הגחלים שהיו על המערכה למעלה, הילך לשני הצדדים, כי הוא צריך את הגחלים שנמצאים בפנים, שהם כבר ממש אפר. חוטא את המעוקלות הפנימיות, הוא לוקח מהגחלים המצויים בתוך עומק המערכה שהם התעכלו לגמרי, ובתוך הכלי ירד מהמזבח עם הדשן, הגיע לרצפה של העזרה, הפך פניו לצד צפון, היה הולך במזרחו של הכבש כעשר אמות, ואז הוא היה עושה ערימה, צבר את הגחלים בערימה על הרצפה, על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש שלושה טפחים. זה בדיוק היה המקום שנותנים בו גם את מורעת העוף, את הזפק, את הנוצה של עולת העוף, שזה לא מקטירים למזבח, היו משליחים את זה שם, זה היה גם כנבלה במקומו, וגם דישון מזבח הפנימי, מזבח הפנימי זה היה מזבח של הקטורת, עוד מזבח, מזבח זהב. קטן יותר, שם, זה היה המקום שגם שם שמו את הדישון שלו, וגם את הדישון של השמן והאפר של הפתילה של המנורה, גם זה היה, היו מניחים שם. אז באותו מקום הוא הניח את האפר של תרומת הדשן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה את הדבר היפה שהיה כל בוקר, ששתי קבוצות מתחלקות אחד לצד זה, אחד לצד אחר, ועושים סביב כל האכסדראות, היה להם כזה מין סמוך לקיר של העזרה, היו עמודים, ומעל העמודים היה מין סככה כזאת, והם היו הולכים מתחת לסככה הזאת, והיה שביל כזה מסביב כל העזרה. והאכסדרות האלה כנראה היו עשויים מעץ, העמודים האלה. שואלת הגמרא, ומיהוו אכסדרות בעזרה, וכי היה מותר שיהיו עמודים מעץ בתוך העזרה? והתניא, הגמרא מביאה ברייתא רבי אליעזר בן יעקב אומר, מניין שאין עושין אכסדראות מעץ בעזרה? תלמוד לומר, הפסוק אומר, לא תיטא לך אשרה כל עץ. אצל מזבח השם אלוקיך. למה כתוב גם אשרה וגם כל עץ? החיקה אמר, לא תיטע לך אשרה, עץ של עבודה זרה, בוא לא מדבר על זה בכלל, זה אל תיטע לך אצל מזבח השם אלוקיך. חוץ מזה, לא תיטע לך כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך, אל תקים בניין מעץ בעזרה. אז אם כן, אסור לבנות בניין עץ בעזרה, אז איך עשו את העמודים מעץ, שמעל זה היה את הסככה? אמר רב חסדא, איפה כתוב עץ? זה לא היה עשוי מעץ באמת. באכסדראות של בניין, הם היו עשויים מאבן. למדנו במשנה שהכהנים היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתין, ואז העמידו עושה חביתין. זאת אומרת, נראה כאילו שהעבודה הראשונה שעשו זה את המנחת חביתין של הכהן גדול, זה עשו את העבודה הזאת, למימרא דחביתין אבו קדימי, וכי היה מותר לעשות מנחת חביתין בהתחלה, לפני קורבן תמיד של שחר, והתניא, מניין שאין דבר קודם לתמיד של שחר, אסור לעשות שום עבודה, להקריב שום דבר לפני תמיד של שחר. מה זה תמיד של שחר? הרי כל יום היו מקריבים חובה. כל יום שני כבשים. כבש אחד תעשה בבוקר, כבש אחד תעשה בין הארבעים. מכיוון שהיו עושים את זה כל יום, קורבן עולה זה היה, לכן זה נקרא קורבן תמיד. היו עושים את זה תמיד, כל יום. בשבת, חג, יום כיפור. תשעה באב לא היה, אז ברוך השם, יהיה רצון שגם לא יהיה. בעזרת השם, שיבנה בית המקדש מרב ימינו. כל יום ויום, במשך כל השנה כולה, היו מקריבים את התמיד הזה. ומאיפה אנחנו לומדים שזה אמור להיות הקורבן הראשון בבוקר, קורבן תמיד של שחר צריך את הקורבן לפני כל הקורבנות. תלמוד לומר, וערך עליה העולה, ואמר רבה, העולה, מהדגש שכתוב במילה העולה, לומדים עולה ראשונה, שהקורבן עולה של התמיד של שחר, הוא חייב להיות הקורבן הראשון. אז זאת אומרת שמידו עושה חביתין, זאת אומרת נראה כאילו שהקריבו מנחה של חביתין לפני קורבן תמיד של שחר. אתה אומר, לא. אמר רב יהודה, להכן חמין לרוויחה. סך הכל באים לחמם מים בשביל אותו מנחת חביתין. אבל עדיין לא הגיע הזמן, עדיין המנחת חביתין לא תהיה מוכנה, כך זמן, עד שהיא תהיה מוכנה, לפני כן יקריבו קורבן תמיד של שחר. מנחת חביתין לא תהיה לפני, ההקרבה של מנחת חביתין לא תהיה לפני תמיד של שחר. הדרן הלך, פרק ראשון, מסכת תמיד, פרק בשלושה מקומות, ועד כאן דף חפחית.